אנחנו נמצאים בראשיתו של ספר בראשית. בראשית תמיד גם מקופלת האחרית. אין גאלתי אתכם, אחרית כראשית. טוב אחרית דבר מראשיתו. כמה שמתבוננים יותר בדברים שקורים בראשית, כך אפשר ללמוד ולקחת את זה איתנו, ומכוח זה תמיד להגיע עד האחרית, בצורה הטובה והמוצלחת. והנה לנו בתחילת ספר בראשית, נאמר בקטע הראשון, ויאמר קין אל השם, גדול אבוני מנסו. קין הורג את הבל, והוא מבין שהוא עשה דבר נורא, הוא ממשיך ואומר, אם גירשת אותי היום מעל פני האדמה, מפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי יהרגני. ויאמר לו השם, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם, וישם השם לקין אות, לבלתי הכות אותו כל מוצאו. זאת אומרת, אומר בורא עולם לקין, אתה צודק, מגיע לך עונש גדול, והוא יגיע, אבל לא עכשיו. כשאתה תראה בעולם דור שביעי ממך, אז תגיע על עונשך. אתה רצחת, ירצחו גם אותך. דור שישי לקין זה למח. נאמר עליו בקטע הראשון, פסוק יוטט, ויקח לו למח שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. שם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. וצילה, גם היא ילדה את טוב על קין, לוטש, כל חורש נחושת וברזל, ואחות טוב על קין, נעמה. הבנים של למך, יבל, יובל, וטוב על קין. מה נאמר עליהם? אומר רש"י, יבל היה אבי יושב עליו מקנה, הוא היה הראשון לרועי בהמות במדברות. יושב באוהלים חודש כאן וחודש כאן, בשביל מראה צונו. וכשקלה המראה במקום הזה, הולך ותוקע אוהלו במקום אחר. פירוש הדבר, יבל גילה שיטה חדשה שלא ידעו אותה קודם בעולם, איך אפשר להגדיל את הצון ואת הבקר ואת העיזים ואת הכבשים. אם נמצאים איתם במקום אחד חודש שלם, הם מזדווגים עם עצמם ואז נולדים עוד כבשים, עיזים וכך הלאה, ואז עוברים למקום אחר. ולמה הוא עשה את זה? ממשיך רש"י ואומר בקטע השני, הוא מדרש אגדה, בונה בתים לעבודה זרה. הוא רצה שיהיה לו יותר צון, כדי שהוא יוכל להקריב יותר קורבנות לעבודה זרה. אחיו, יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. אומר המלבים בקטע השלישי, הוא לקח לחלקו את הנער השני, הסובב את כל ארץ קוש, ששם הזימה והניוף, הוא היה ההתחלה אל הזמר והניגון, שכן היה דרך המתעתיים לשיר שירי זנות ופריצות, גם בבתי משתיהם וגם בבתי אליליהם. זאת אומרת, יובל, הוא היה זה שהביא לעולם את כלי הזמר. את התופים, את החצוצרות, את הכינורים, וכל זה כדי ליצור מוזיקה שתרבה זנות ופריצות. אח שלו השלישי, טוב על קין, הוא היה לוטש כל חורש נחושת וברזל. למה הוא נקרא טוב על קין? כמו תבלינים. רוצים שהבשר, שאותו הולכים לאכול, או הדגים, יהיו טעימים, מוסיפים עליהם תבלינים. אז הוא בעצם עשה והוסיף תבלינים לקין. מה פירוש? כותב רש"י בקטע הרביעי, טובל קין, טובל אומנותו של קין. טובל, לשון תבלין. טיבל והתקין אומנותו של קין, שדרג את האומנות של קין, לעשות כלי זין לרוצחים. קין הרג אחד אחד, אומר טובל קין, אני עם הברזל ייצור אפשרות שאפשר יהיה להרוג הרבה בבת אחת. לא אחד אחד, אלא הרבה בבת אחת. מה שכתוב כאן זה דבר נורא. אנחנו יודעים, אמרנו את זה בתפילות הימים הנוראים פעם אחר פעם, ביודגים במידות של רחמים, נוצר חסד לאלפים. דבר טוב שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא שומר את הזכות הזאת להרבה הרבה דורות הבאים. אותו דבר הפוך. קין לא רק הורג את הבל. כתוצאה מזה שקין רצח את הבל, זרו של קין הביא לעולם את היסודות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יבל, יובל וטובל קין. אחד מרבה את הצון לעבודה זרה, אחד מגלה לעולם ומביא לעולם כלי זמר ליצור זנות, פריצות, גילוי עריות, והשלישי מתקן את כלי הברזל כדי שאפשר יהיה להרוג יותר מאדם אחד, אלא הרבה בבת אחת. רואים כמה מעשה שאדם עושה לכאן או לכאן יכול להשפיע לדורות הבאים. ולא רק זה, אחות טובל קין, נעמה. אומר על זה יונתן בן עוזיאל בקטע החמישי, ואחותי דטובל קין, שורה האחרונה, נעמה, היא ומרת קינין וזמירין. היא כתבה את המילים לאותה מוזיקה שמובילה לפריצות וזנות. וכל זה נובע מזה שקין הרג את הבל. ולדברים בפני עצמם מיוחדים. אבל מה שאותנו מעניין כרגע יותר, למח יודע שברגע שהוא מביא לעולם דור שביעי, קין גומר את החיים. והוא קורא לילדים שלו בשמות שהצליל של השם הם האותיות ב' ול'. יבל, יובל וטובל קין. יבל, יובל וטובל קין. שאלתנו היחידה היום, האחת והיחידה, מה רצה למח שנתן לבניו שמות שיש להם אותו צליל? יבל, יובל וטובל. מה זה בא ללמד? נכון, ב' ולמד, האות הראשונה של התורה זה ב', והאות האחרונה של התורה לעיני כל ישראל זה למד, וגם הבל היה בשם שלו ב' ולמד. אז מה? אז מה זה אומר לנו? מה התכוון פה אבא שלהם למח שנתן להם את השמות האלו? זוהי השאלה. ודרך השאלה הזאת ניכנס, נראה פה דבר פלאי פלאי פלאים. עולם הבא בעולם הזה, שחוצה את כל התורה כולה. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. פרשת בראשית נקראת כל שנה בסיומו של חודש תשרי. חודש של תפילה, שמחה וזמרה ושירה. תפילות הימים הנוראים של ראש השנה, יום כיפור, ראש שנה רבה, עבורות תפילות. שמחה, ושמחת בחגיך, שמחת בית השואבה, שמחת תורה, הרבה שמחה. וביחד עם זה גם שירה. שיש שמחה, יש גם שירה. איך כותב הרמב״ם בקטע השישי? איך הייתה מצווה זו ששמחה בית השואבה, החליל מכה, מנגנים בכינור, בנבלים ומצלתיים, כל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, מי שיודע בפה בפה, ורוקדים, מספקים, מטפחים, מפזזים, מקרקרים, כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים דברי שירות ותשבחות. שיר. שיר, שירים, זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם. זה לא רק דבר טוב, זה לא רק דבר נחמד, זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם. ובואו נראה מה כתוב על שיר. אומרים חז"ל בקטע השביעי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, שירה חשובה מהכל. ולמה? שתי השורות האחרונות בקטע השביעי. למדנו, שירה מושכת ברכות ממעלה למטה, עד שתמצאנה ברכות בכל העולמות. על ידי שירה אפשר להוריד ברכה משמיים לארץ. ויש חיבור בין פה לשם. וזה על ידי שירה. החיבור בין שמיים לארץ, זה בעצם הקיום של ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה השירה. מי שיודע לשיר יותר טוב מכולם, אלו הלוויים. הלוויים הם משוררים, שרים, וגם שוערים נמצאים בשער. להם יש את הכוח לחבר את הברכה מלמעלה ולהביא אותה פה למטה. לכן הם נקראים לוויים, מלשון ליווי, ללוות, לחבר. הלוויים שמורידים ברכה מלמעלה למטה, הם בעצם מורידים חיים. להיות ליד הלוויים, זה להיות ליד החיים. ולכן אדם שהרג בשגגה, ורוצה להישאר בחיים, לאיפה הוא רץ? לעיר מקלט. אבל לא תמיד יש עיר מקלט ליד הבית, או ליד המקום שהוא הרג. יש לו אפשרות לרוץ לעוד מקום. להערי הלוויים. ולמה להערי הלוויים? כי מה אומרת התורה? ונס אל אחד הערים האלו וחי. כי הלוויים מביאים חיים. כי הם מחברים את השירה מלמעלה ואת הברכה מלמעלה לפה למטה. וכך כותב השם ישמואל בקטע השמיני. והנה כבוד קדושת אבי האדמור זצ"ל אמר, כי הלוויים דבקים במקור החיים. ולשון לוויה הוא חיבור ודבקות. על כן עבודתם היא בשיר שהוא דבקות וחיות. ועל כן נאמר ונס אל אחת הערים האל וחי. ואם זה לא מספיק, נראה עוד דבר נפלא. הלוויים אין להם חלק ונחלה בישראל. למה? מה קרה? כי הם עובדים בבית המקדש. כמה זמן הם עובדים בבית המקדש? שבועיים בשנה. נניח אפילו חודש. יש כל כך הרבה חודשים שהם יכולים לעשות דברים אחרים. למה אין להם חלק ונחלה? כי אם היה להם חלק ונחלה, חלק גדול מהם היו עובדי אדמה. ולהיות עובד אדמה, פירוש הדבר, שהאור של הידיים נהיה יבש, והאצבעות נהיות נפוחות, וכשהיה מגיע הזמן שלהם לעבוד במקדש, היו מקלקלים בשיר. לא היה להם אפשרות להזיז את האצבעות מהר לכינור, לגיטרה, לחצוצרה, לכל כלי שיר. הנה, אומר את זה החזקוני למעלה בקטע התשיעי. אבל הלוויים, כיוון שנבחרו המה ובניהם, ובני בניהם לדורות, הורגלו והוזרו בעבודתם לעשותה כמשפט. ולכן אמר הכתוב, לא יהיה ללוי חלק ונחלה, שלא יתעסקו בשום מלאכה, רק בעבודת הקודש. פן ילמד ידיו למלאכת החול, ועל ידי כך יהיו זרועותיו ואצבעותיו אבות וקשות, ולא יוכל לקופן אל הלבל והכינור, ויקלקלו השיר. כמה השיר כל כך חשוב. לא מקבלים חלק בארץ, כדי שלא יהיה מצב שיקלקלו את השיר. ולמה? כי חז"ל אומרים במקום אחר, היה יהודי בא לבית המקדש, מביא קורבן חטאת. אומר לו הכהן, למה חטאת? איך עשית? הוא לא שאל אותו מה, אבל רק חיזק אותו. וכשהיהודי היה מתעורר, מסביב עמדו הלוויים ושרו שירים של רגש, ואותו אדם היה מתעורר לתשובה. ברגע שהיה לו קצת דמעות בעיניים, הכהנים עשו סימן ללוויים, והתחילו לשיר שירים שמחים, אמרו לו, לך אכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יניך, כבר רצה אלוקים את מעשיך. השירה זה היה הכלי שהורידו ברכה מלמעלה למטה. ואם זה לא מספיק, לא תאמינו. אומרים חז"ל, המילה בראשית, המילה הראשונה בתורה בקטע העשירי, ברא הקדוש ברוך הוא העולם לומר שירה, זהו בראשית, אותיות שיר תאב. הקדוש ברוך הוא יש לו תאווה. למה? לשיר. זה מה שהוא רוצה, שנשיר. כי שיר מוריד ברכה. ובורא עולם רוצה לתת לכולנו ברכה ועוד ברכה. אבל איזה שיר? כל מי ששר מוריד ברכה לעולם? ודאי שיר. אז מה צריך עוד חוץ מלדעת לשיר? אומר לנו הנביא בקטע 11, ורוח השם שרה מעם שאול, ובעתתו רוח רעה מאת השם. ויאמרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוהים רעה בבעתך. בא אליו רוח רעה, הוא איבד את רוח השמחה, ממילא הוא גם איבד את רוח הקודש. אמרו לו עבדים, יאמרנה אדוננו עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה בהיות עליך רוח אלוהים רעה, וניגן בידו וטוב לך. נביא לך יהודי שיודע לנגן בכינור. ואז הוא ירומם את המצב רוח שלך. אומר להם שאול, ואמר שאול אל עבדיו, ואונה לי איש מיטיב לנגן, והביא אותם אליי. לא איש יודע נגן. אני לא מחפש מוזיקה שתיכנס לאוזן שלי. אני רוצה ניגון שיגיע לנשמה שלי. זה משהו אחר לגמרי. איך מוצאים אדם כזה? ויען אחד הנערים, ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן, גיבור חיל, איש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, והשם עמו. פירוש הדבר, לא מספיק אדם שיש לו קול יפה ויודע לנגן. הרבה פעמים, חלק מהאלה שיודעים לשיר, הם טיפשים. חוץ מלנגן, הם לא יודעים כלום. צריך אחד שיודע לשיר, לנגן, והוא חכם. כי כשאדם מנגן עם חוכמה, הוא יודע מי נמצא לפניו, איזה ניגון מתאים. עוד דבר, הוא גם צריך להיות יפה תואר. למה? כי אם הוא יהיה יפה תואר, אז הרבה ירוצו אחריו. נשים, והוא גם ירצה לרוץ אחריהם, אבל ביחד עם יפה תואר, הוא גם צריך להיות ירא אלוקים. הוא מראה להם, הוא משתמש במתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו בצורה הנכונה. הוא צריך גם להיות גיבור חיל. כי מדי כלל, אנשים שהם גיבורים, אין להם סבלנות לשמוע מוזיקה יפה. הם נמצאים בסטייל אחר של חיים, של ערוץ, לפעול, גיבורים. צריך בלנס, צריך איזונים בחיים. הנה, נאמר בחז"ל בקטע ה-12, יאמרנה אדוננו, הלא עבדיך לפניך לעשות כל אשר תצווה. יבקשו איש יודע מנגן בכינור. והנה הם לא ביקשו רק שיודע לנגן, הוא מנגן בכינור. שבזה די, אלא מבוקש לנגן מתי שצריך. אומר להם שהוא לא, פסוק י"ז, ראו נא לאיש מטיב נגן. שיהיה מטיב לנגן, בקי בחוכמה זו, ביתר סט ובטוב טעם ודעת, אבל לא רק לנגן לאוזן, אלא לעשות שירים המעוררים את הנפש. ולכן, דילגתי כמה שורות. צריך שיהיו לו שישה תוארים. א', יודע נגן, יודע חוכמת המוזיקה בשלמות. ב', גיבור חיל, שלא כדרך המשוררים שרובם השתלמו בכוח הדמיון, אבל הם אנשים חלשים. הם חלשים, אז טוב, מוזיקה. זה הם יכולים לעשות. אבל אם אדם הוא גיבור חיל, בדרך כלל הוא לא מתעסק במוזיקה. אבל צריך שיהיה את שניהם, שיהיה בלנס. איש מלחמה, יודע תחבולות מלחמה, וגם זה, המתעסק בתחבולות מלחמה, לא יטריד זמנו בניגון ובשיר. כי זה לא הולך ביחד. נבון דבר, וגם זה נגד הרגיל, כי רוב המשוררים חסרי שכל. איש תואר אינו רגיל במשוררים שיהיו אנשים יפים, והשם עמו שהוא ירא אלוהים ושר מירה, וגם זה על המעט שהמנגן שהוא יפה תואר לא יהיה נרדף אחר תאוותיו ואחר חמדת נשים, אלא יהיה לו את הבלנס. אמרו לו העבדים, מצאנו. את מי מצאנו? איש גיבור חיל, יודע נגן, יפה תואר. מי זה? דוד המלך. הוא רואה צון, אבל לא שיהיה לו הרבה צון לעבודה זרה. הוא יודע נגן כדי להשפיע על הנשמה. והוא יפה תואר וגיבור חיל להציל את אלה שרוצים להרוג אותם. זאת אומרת, דוד המלך מתקן את החטאים של יבל, יובל ותובל. את העבודה זרה, גילוי הרד ושפיכות דמים שהורידו פה לעולם. אז רואים אנו כמה מוזיקה היא כל כך חשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשיר. זה מוריד ברכה לעולם. הלוויים אין להם חלק ונחלה שלא יקלקלו בשיר. מעלות אדירות יש לשירה. לשירה הנכונה. אם כך, נלך צעד קדימה. למח יודע, ברגע שהוא מקים דור בעולם, דור נוסף, הורגים את קין. מבקש למח לנסות להציל את קין ממוות. הוא נותן לילדים שלו שמות שיש בהם את האותיות ב' ולמד. יבל, יובל וטובל קין. למה? נכון, האות הראשונה בתורה זה ב', האות האחרונה זה למד. אז מה? תשמעו דבר נפלא. תיקחו את שם השם. שם השם. שם הוויה. איזה אותיות יש בשם הוויה? י', א' וו'. עוד הפעם את ה-א'. אבל שלוש אותיות שונות. י', א' וו'. קחו את האות ב'. תחברו אותה לאותיות. כל פעם לאות אחרת בשם הוויה. את האות ב' לשם, לאות י'. איזה מילה מקבלים? בי. את האות ב' לאות ו', איזה מילה מקבלים? בו. את האות ב' לאות ה', איזה מילה מקבלים? בא. בי, בא, בו. אותו דבר את האות ל', לי, לה, לו. זה מילים. קחו כל אות אחרת באלף ב'. תנסו לחבר אותה לאותיות של שם הוויה, י', אחר כך ה', אחר כך ו', לא תקבלו שלוש מילים. למשל, ניקח את האות מם. מי? זה מילה. מה? זה גם מילה. אבל מו? זה הפרה עושה. זה לא מילה. קחו את האות ג', גיגה גו. זה תרנגולים, אין מילה כזאת. אין. שתי האותיות האלה מתחברות לשם הוויה. ולמה? כי בי, בא ובו. הקדוש ברוך הוא אומר, בי הכל. אנחנו עונים לו, בו, בך הכל. לי הכל. לי תבל ומלואה. ואנחנו שבורא עולם ברא אותנו, אומרים לו בחזרה, לא לבורא עולם ולא לאף אחד אחר, הכל. זאת אומרת, אלה אותיות שבעצם מחברים אותם, י' כ' ו' לאות ב' ולמד, פירוש הדבר, שם שכל עניינו לזכור כל מה שיש בחיים, כל הצלחה שיש בחיים, ממי היא מגיעה? מהקדוש ברוך הוא. שלא הכל, ממנו הכל. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכך כותב לנו הכלי יקר האחרון על התורה בקטע ה-13. לעיני כל ישראל, שמעתי אומרים טעם על מה שהתורה מתחילה בבית ומסתיימת בלמד, לפי שכל האותיות, השם הגדול, יוד ואווי, אם תסמוך אותם, אחת מהם אל האותיות בית או למד, יהיה ממנו תיבה שלמה. בי, בו, בא. לי, לא, לה. מה שלא תמצא כן, בכל אלפה בטא. שיהיה תיבה שלמה מכל השלושה. הם ישמחו לאיזה אות. כגון לעשות מם, א', לעשות מין א', אי, או, א'. שהרי א', זה לא מילה. וכן לעשות מהאות מם, מי, מו, מה. מו אינו מילה. והביאור לזה, שבזה נרמז, שתבל ומלואה, הכל תלוי בו יתברך. שלא הכל. והתואר ב', שהקדוש ברוך הוא מדבר בעדו ואומר, בי. רוצה לומר, הכל תלוי בי. ונבראיו אומרים, בו, שהכל תלוי בו. וכן הקדוש ברוך הוא אומר, לי תבל ומלואה. ואנחנו אומרים, כי לא התברך תבל ומלואה. והכל עניין אחד, לפי שהכל תלוי בו, התברך. ועל הכל, ממנו התברך. להורות לנו, שזה כל התורה, פתח בבית וגמר בלמד. להורות כי השם יתברך הפותח והסוגר, והכל תלוי בו. בשמו יתברך. הכל תלוי מהקדוש ברוך הוא. ממנו הכל. זוכרים את דוד המלך? שנים מחפש את מקום בית המקדש. הוא מצא את המקום. הוא מודיע מחר בבוקר ב-10, מניחים את האבן פינה, את הקורנסטון. כולם מחכים. בלילה בא אליו נתן הנביא, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לך, לא אתה תבנה את הבית. איזה אכזבה זאת. מגיע הבוקר, כולם מחכים שדוד יניח את האבן הפינה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר שלא אני בונה. אז מה? לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. הוא לא כועס. הוא לא מאוכזב. הכל מהקדוש ברוך הוא. ממך הכל, שלך הכל ועל ידך הכל. כמו שאומר הפסוק בדברי הימים. רצה למך לתת לילדים של השמות כאלה, יבל, יובל ותובל, שזה יזכיר להם שכל מה שהם יעשו בחיים, ממנו הכל, שלא הכל. ועל ידי הקידוש השם, אם הם היו עושים, אולי זה היה מציל את קין, אולי. אבל מה הם עשו? בדיוק הפוך. אחד אומר, אני הבאתי לעולם איך אפשר להגדיל את הצון. אני עשיתי את הסטארט-אפ הזה. השני מביא לעולם כלי נגינה. אני עשיתי את זה. הכל זה אני. אז לא נשאר מזה שום דבר. אז הנה לנו, כמה עשירה מצד אחד יכולה להרוס את הכל, אם היא לא נכונה, וכמה היא יכולה להביא ברכה והצלחה בעולם. כי שירה זה לא רק לשיר. שירה בלשון הקודש זה גם עיגול, סירקל, עיגול. אדם יוצא לרחוב, רואה כסף בכביש, הוא יכול לקחת את זה. אין סימן בכסף, אין השבת עבדה. אבל מה קורה אם הוא הולך ברחוב, והוא רואה מטבעות מונחים בעיגול? זה ודאי לא נפל מהכיס. מישהו הניח את זה. זה נקרא סימן או לא נקרא סימן? זה הגמרא דנה, תראו בקטע 17. באי רב ירמיה, כשיר מהו? כשורה מהו? מסביר רשי, מה זה כשיר? כסף שמוטל ברחוב בעיגול, כמו שרשרת על הצוואר. אז הגמרא דנה אם צריך להחזיר את זה או לא, להכריז השבת אבדה, אם זה סימן או לא. כי ביהדות, ללכת ישר, זה ללכת בעיגול. כי כשאדם הולך ישר, הוא עומד פה, והוא הולך לשם. אז הוא מתרחק מאיפה שהוא היה. אבל כשאדם הולך בעיגול, הוא מתחבר להתחלה. הוא מתחבר לדורות הקודמים. הוא מתחבר למה שהכל התחיל. הנה אנחנו אומרים בסליחות בקטע ה-18, זכו צור, היום לנו תגל, חשכנו מאגף, ונחינו ביושר מעגל. ונחינו ביושר מעגל. מה זאת אומרת? ללכת ישר או ללכת בעיגול? ביהדות ללכת ישר זה ללכת בעיגול. לסגור את המעגל, לחזור לאחד שהיינו, לראות שהכל מתחבר לדבר אחד. עומדת מרים על ים סוף, לוקחת ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוף בידה, ותיצנה כל אנשים אחריה בתופים ובמחולות. איך אנשים רקדו? בעיגול, בתופים ובמחולות. אומות העולם שרוקדים בדרך כלל לא רוקדים בעיגול, רוקדים כל מיני ריקודים, לא בעיגול. מלמדת אותנו מרים, ביהדות רוקדים בעיגול, כי אותה מרים ראתה את משה בתיבה, ואומרת הקדוש ברוך הוא, אני החזרתי בחזרה את אמא לאבא, את אבא לאמא, וקם דור חדש במצרים. אמרתי לאבא, גזרתך קשה משל פרעה, פרעה גזר על השכירים, אתה גם על הנקמות, אולי לאמא יהיה בת? ואבא אומר, את צודקת, ודור חדש קם, אז עכשיו התור שלך הקדוש ברוך הוא, תציל את התינוק הזה. ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, לא מה יעשה למשה, אלא מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא. והנה אותו תינוק שפרו רצה להפוך עליו את המים, הוא עכשיו הופך את המים על מי? על פרו. נסגר המעגל. לעתיד לבוא כתוב, עתיד הקדוש ברוך הוא, גמרא בתענית, לעשות מחול לצדיקים והוא יושב באמצע. זאת אומרת, יהיה עיגול והקדוש ברוך הוא יישב באמצע. למה? כדי להראות לכולם שהקדוש ברוך הוא נמצא באותו מרחק מכולם. שעיגול ונמצאים באמצע זה אותו מרחק. כל מי שהיה, אחד היה רופא, אחד היה רב, אחד היה דיין, לא משנה מה. כולם ירבו כבוד שמיים, יש להם חלק. אבל עכשיו יש לנו עוד הסבר. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. עיגול. כי החיים שלהם היו חיים של עיגול. מגיע להם שכר של עיגול, להראות להם איך הכל מתחבר לדבר אחד. זה הראה דוד ותיקן את החטאים של יבל, יובל ותובל. אבל דור אחרי דוד, שלמה, שמה איבדנו את זה. נאמר בחזל על שלמה המלך, לא תאמינו, כולם יודעים שבית המקדש החזיק מעמד 410 שנים. מתי הקדוש ברוך הוא החליט להחריב את בית המקדש? אומרים חז"ל, באותו לילה שהיה חנוכת הבית של בית המקדש. בית המקדש לא החזיק מעמד יום, בקושי לילה. כי כבר באותו לילה אמר הקדוש ברוך הוא, זהו, אני מחריב את הבית. זה לקח 410 שנים, אבל ההחלטה, הדסיז'ן, ההחלטה, הייתה באותו לילה. מה קרה? אומרים חז"ל, בקטע 14, דברי למואל, מלך, למה נקרא שלמה למואל? אמר רבי ישמעאל, באותו לילה שהשלים שלמה, מלכת בית המקדש, נסע, בתיה בת פרו, התחתן עם בת פרו, התגיירה, התחתה איתו. והיה שמה צהלת שמחת בית המקדש, וצהלת בת פרו, חגיגה, שמחה גדולה, מחנוכת בית המקדש, ומין נישואי שלמה עם בת פרו. ועלתה צהלת שמחת בת פרו יותר מצהלת בית המקדש. השמחה של כל המיליונים שהיו בירושלים, בחתונה של שלמה עם בת פרו, הייתה שמחה גדולה יותר מהשמחה של חנוכת בית המקדש. למה? מה היה שם בדיוק? אומרים חזל בקטע ה-15. אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה בת פרו, הכניסה לו 1,000 מיני זמר. היא הביאה לחתונה 1,000 תזמורות, ארקסטרה, תזמורות. ואמרה לו, כך עושים לעבודה זרה פלונית. כך עושים לעבודה זרה פלונית, ולא מחבא. אמר רבי יהודה אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה בת פרו, ירד גבריאל, נעץ קנה בים, עלה בו סרטון, ונבלה עליו כך גדול שברומי. בחנוכת בית המקדש, פתאום, באמצע הלילה, בת פרו מביאה לחתונה 1,000 תזמורות, וכולם מתחילים אותו ניגון, ויש שמחה גדולה, כולם קופצים, רוקדים, אומרת בת פרו לשלמה, תראה איך כולם רוקדים. את יודע מאיפה הבאתי את הניגון הזה? מהחיים הקודמים שלי. לפני שהתגיירתי, בעבודה זרה שעבדתי, היו נוהגים לנגן את הניגון הזה. מה צריך שלמה לעשות? מיד לעצור את זה. מיד. לא. הוא לא אמר כלום. איך אתה לא אומר כלום? בית המקדש לא מביאים דברים מבחוץ. זה המקום הכי נקי, הכי טהור. ניגונים מבחוץ צריך? באותה שעה אומר הקדוש ברוך הוא, אם שלמה לא מבין, מי כן יכול להבין? בשביל צריך את בית המקדש. ואז הניחו את היסוד לחורבן של הבית הראשון והבית השני. לא יאומן. ומה עשה שלמה המלך מיד אחרי זה? הוא כתב את שיר השירים. כל השירים קודש. שיר השירים, קודש קודשים. שיר השירים אשר לשלמה. וזה ביקש לתקן את מה שעשה. ולכן מתי אנחנו קוראים את שיר השירים? או בליל הסדר, בסוף הסדר, שכתוב בכל האגדות, או כל יום שישי אחר הצהריים. לקראת שבת, שזה מעין עולם הבא. אנחנו שרים זמירות שבת, וכל זה שרים כדי להוריד ברכה מלמעלה למטה, ביום כזה מיוחד שנקרא שבת. או בפסח, שגם הוא נקרא שבת, שנאמר, וספרתם לכם ממחרת השבת. להוריד את השפע של הברכה. אם כך, כמה נפלא הדבר. חז"ל מלמדים אותנו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. משל למלך שבנה ארמון, הכניס בו אילמים וחרשים. וכל כך נהנו, איך הם יגידו תודה? הם לא מדברים, הם לא שומעים. עם הידיים עשו קולות, עם הגוף, ראו לפי שפת הגוף שהם שמחים ואומרים תודה. אמר המלך, מה אלו שלא מדברים ולא שומעים, משבחים אותי, נכניס לארמון כאלה שמדברים, ודאי ישבחו אותי בכל מקום. הכניס פיקחים, אחרי כמה חודשים אמרו, אנחנו בנינו את הארמון, אנחנו עשינו. אמר המלך, כך נחזיר בחזרה את הדיירים הקודמים. כך, בתחילת הבריאה, מי שיבח את הקדוש ברוך הוא? המים, שנאמר מקולות מים רבים אדירים, מי שברי ים, מה הם אמרו? אדיר במרום השם. אמר הקדוש ברוך הוא, מים אלו שלא מדברים ולא שומעים, משבחים אותי, נכניס לארמון, לעולם, בני אדם. הכניס בני אדם, אמרו, אבא נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו מגיע השמיים. מה אמרו? אנחנו פה בלבטים, זה שלנו, דור אנוש, נבנה, נלחם בבורא עולם. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה נחזיר את הדיירים הקודמים, במבול ושטף את כל העולם. מה מיוחד במים? המיוחד במים, בים, שיש גלים, waves, גלים, אבל כל גל עולה, ומה קורה לו? נשבר. אז למה הוא עולה עוד פעם? כי הגל אומר לעצמו, עכשיו אפשר לעלות? עולים. לא דואגים על אחר כך, עולים. מי שיודע לעלות מתי שיש אפשרות, הוא גם יודע לעבור מגל לגל. והוא תמיד יישאר למעלה. תמיד יישאר למעלה. לכן בית המקדש השני, בנו אותו כמו גלי ים. למרות שזה לא היה הבית הראשון, הוא היה לגמרי שונה. אבל יש עכשיו בית מקדש, יש אפשרות לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עולים. אם היינו עולים כמו שצריך, היינו נשארים ועולים לגמרי. לכן, באה התורה ומלמדת אותנו דרך השירה של ימי תשרי, השמחה והשירה. משם אנחנו יוצאים עכשיו לחורף שלוקח אותנו עד פסח, ונאמר לפניו שירה חדשה בליל הסדר. ומי השירה החדשה של ליל הסדר? לשבועות, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. כל התורה זה סימפוניה אחת גדולה, שירה אחת גדולה. ומי השירה של קבלת התורה? לאז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, לשירה של הגאולה. החיים שלנו זה חיים של שירה. אם מחברים את השירה בצורה הנכונה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה בחייו. בורא עולם לא אומר לאף אחד מה לעשות. אבל לחבר את זה לשירה של התורה, לחבר את זה להרבות דרך העשייה בכבוד שמיים, אז מכוח זה נזכה לאז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. נזכה לשירה שמביאה ברכה מלמעלה למטה, והתקיים בכולנו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. זה מעלת השירה קצת.